בגרמנית יש ביטוי דס אקדמי שופר טוב. רגע, רבע שעה של האקדמיה, רבע שעה מותר לאחר. טוב, אנחנו באמצע קטע, אבל בין כה אין לכם ספרים. כמו שלמדנו, שני דברים. דבר אחד, שיש כאלה שחושבים שהעולם הוא מחויב המציאות. ובעיקר, אני חושב כך, שבעיקר הם לא מדברים על העולם ומה שיש בעולם, אלא על עצם הגדרה של העולם, על הזמן ועל המקום. כל אחד מבין שהירח יכול לא להיות, כן. אבל המקום והזמן הם שני דברים שהם מחויבי המציאות. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו, אני רציתי להגיד, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו את העולם בלי זמן ומקום. אבל זה לא חוכמה. אנחנו לא יכולים לתאר שאין זמן ומקום. זהו. לא לתאר את משהו. אנחנו לא יכולים לתאר שאין זמן ומקום. זמן ומקום זה כאילו, אנחנו מאמינים בזה כמו בקדוש ברוך הוא. כן? וכאילו זה אחרי שנבטל את הכל בדמיון שלנו, תמיד זה יישאר. זה ראינו שבוע שעבר. וממילא, זה נראה מחויב המציאות, וזה גם גדול באמונה, כי זה לא נכון. הזמן והמקום שניהם מחודשים ונבראים, דיברנו על זה שבוע שעבר, שאלו את המגיד, המגיד ממזריץ', שאלו אותו למה אם העולם כל כך טוב, למה השם לא ברא אותו קודם. הוא אמר, כי לא היה קודם. הזמן נברא ביחד עם העולם, זה באמת, מבחינה לוגית, הזמן הוא תשתית של העולם. המילה הראשונה בבריאה זה מילת זמן בראשית, אבל גם הזמן הוא נברא. איך זה בלי זמן? אנחנו לא יודעים. אז זהו, זה נותן מקום, בגלל שאיך זה בלי זמן, אנחנו לא יודעים, זה נותן מקום לטעות ולומר שזה תמיד, שזה כאילו, זה בעצם, לא נגיד תמיד היה, זה לא שייך להגיד את זה, שזה קיים, זה מחויב המציאות. אותו דבר מקום. איך זה בלי מקום? מה קורה במקום שנגמר המקום? זה לא שייך, אז הם טוענים זה מטאפיסיקה, זה לא שייך למקצוע שלנו, כאילו זה מיסטיקה. אבל יש פה איזה בעיה בהגדרה שהם באמת לא מתגברים עליה. אם סטודנט שואל את הפרופסור שלו, הקוסמוס יש לו גבול או אין לו גבול, אז הוא אומר אל תשאל אותי, תעזור אותי. זהו, אין, איך שאתה הופך את זה, למה? כי המקום זה מחויב המציאות בתודעה שלי. זה דבר אחד שלמדנו, וזה טעות. הוא לא מוכיח שזה טעות, הוא רק אומר שזה טעות, אבל הוא אומר, דבר השני זה מאיפה הטעות הזאת הגיעה. הטעות הזאת הגיעה מדבר אמיתי. מהו הדבר האמיתי? הדבר האמיתי הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל נשמות ישראל, ונשמות ישראל, אחרי שכבר יש נשמות ישראל, חייב להיות עולם של הנשמות יהיה היכן להיות. לא רק עולם שלנו, אלא כל העולמות כולם. וכאילו שגרעין ההוויה של כל העולמות זה נשמות ישראל, והפריפריה זה כל העולמות, ובגלל שהקדוש ברוך הוא כאילו קשר את עצמו עם נשמות ישראל, הוא התחייב להם, אז ממילא הוא התחייב גם לעולם. ועכשיו העולם הוא כאילו מחויב המציאות. אבל האמת היא שגם הנשמות לא מחויבות המציאות. כי הקדוש ברוך הוא יכול לא להציל אותם ולא לברוא אותם. ועל זה דיברנו קצת שבוע שעבר, מה המשמעות של נשמה. ישבה פה, לא מכיר את שמה, זאת שישבה פה, היא שאלה, האם נשמה זה נברא? זוכרים את השאלה? האם הנשמה נקראת מלאך או נברא? האם הנשמה נקלט נברא? עניתי לה משהו, אני לא יודע אם זה נקלט או לא נקלט, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אולי בסוף ניכנס לזה עוד פעם. אנחנו אומרים, אתה ברתה. אבל עוד לפני זה אנחנו אומרים תאורה. נותנים לתואר עוד לפני שנבראה. סימן עובדת היותה נברא זה לא חלק עקרוני בהוויה שלה, היא יכולה להימצא גם בלי להיות נברא. מדברים עליה, מתארים אותה, ורק אחר כך מספרים שהיא יורדת למקום שבו היא נקראת נברא. זה דבר ייחודי, זה שייך רק אצל הנשמות. אבל נדבר על זה אולי בהמשך. כל העולם ומלואו, הכל הנברא האלה בשביל ישראל, כידוע, זה באמצע, רגע, כל זה, זה תורה שלא מחולקת לסעיפים. אבל זה מחולק לקטעי, זה לא מחולק לאלף בית ג' אבל זה מחולק, אצלי על כל פנים יש קטע שמתחיל כי, יש קטע שמתחיל אך. סליחה זה מחולק אותו דבר?
איזה תורה?
זה נון ב' נון ב' בחלק האלף. איזה אצלך בפוס? גם זה מתחיל? לא, זה קטע אחד ארוך.
כי ועיקר.
כן, אז זה באמצע הקטע הראשון. אם זה קטע אחד ארוך, זה באמצע הקטע הראשון. הכל לא נברא אלא בשביל ישראל, כידוע, וישראל מושלים בעולם, גם על זה צריך לדבר בעריכות, אבל אני דוחה את זה בכוונה, אני רוצה קודם את השלמות של הרעיון, אולי אני קורא את זה ואחרי זה נקרא את זה עוד פעם, ונראה בדיוק מה זה אומר, כל הניואנסים הדקים האלה. ועל כן בוודאי אתה, אחר שנאצלו ונבראו נשמות ישראל, כביכול הוא יתברך מוכרח, כביכול הוא מוכרח, זה סוג של קריטת ברית כזאת, הוא מוכרח לברוא לקיים העולם. כי על מנת כן האציל נשמות ישראל, כדי לברוא בשבילם כל העולמות. זה משפט מאוד מורכב. לא פשוט. הקדוש ברוך הוא האציל את נשמות ישראל, אבל בתנאי, על מנת. מה התנאי? שיהיה עולם שהם יתקנו אותו. והעולם נברא בשבילם כדי שהם יתקנו אותו. זה עוד ביטוי לומר, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מי שעושה את הדירה זה נשמות ישראל, אבל צריך להיות תחתונים שהם יעשו את הדירה דווקא בעולמות התחתונים. וכדי שיהיה עולם תחתון, אז צריך השתלשלות של עולמות עליונים, וגם על זה נדבר בהמשך. אפשר לברוא עולם תחתון בלי עולמות עליונים. מה, תירצת את העולם שלנו, פה הנשמות עושים את העבודה. עמדת את הרץ על עולם הבריאה, על עולם היצירה, לא תרצת שום דבר, תכף נראה. אך נשמות ישראל בעצמם, כשנאצלו, היו הם בעצמם, עם כל העולמות התלויים בהם, הכל היה אפשרי המציאות. כי היה באפשרותו להצילם ולבוראם, או שלא לבוראם. אך תכף, כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להציל נשמות ישראל, אזי היה כל העולם בבחינת מחויב המציאות. כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל, אזי כביכול הוא מחויב להמציא העולם. כי על מנת כן נאצלו נשמתם, שכל העולמות יבראו בשבילם והם ימשלו בכל והבן היטב. ומזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים, שאומרים שהעולם הוא חס ושלום מחויב המציאות, אבל באמת רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות, אבל כל הדברים הם אפשרי המציאות כנזכר להם. אז בוא קודם כל נגדיר את מה שכתוב בגדול. עוד מעט נקרא את הכל עוד פעם, יש כאן המון המון פינות שאפשר להיכנס בהן. בגדול מה שכתוב כאן, יש טעות שהעולם הוא מחויב המציאות, הטעות הזאת לא באה בחלל ריק, היא נמשכה ממקום אמיתי. המקום האמיתי הוא שאחרי שהשם בחר להציל את נשמות ישראל, הוא התחייב לברוא עולם, וההתחייבות שלו הופכת את העולם לכזה, שכשבני אדם מסתכלים עליו, הם חושבים שהוא חייב המציאות. זה ברור? זאת אומרת, כי העולם הוא מקום, אפשר להגיד הרבה סיבות למה אנחנו חושבים את העולם הוא חייב המציאות. נולדנו אל תוכו, הוא נראה לנו מובן מאליו, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו את שום דבר בלעדיו וכל זה, בפרט אם נדבר על המקום והזמן. אבל תמיד, בדרך כלל, אנחנו יכולים להתרומם על כל הדברים האלה, לבן אדם יש את המחשבה, שהמחשבה שלו יכולה להמריא ולא לקבל שום דבר כמחייב המציאות. פה בעניין הזה של העולם, אז לחשוב, בן אדם יכול להגיע למקום שהוא מסתכל על עצמו מבחוץ. אין בעיה. יש בעיה, אבל אפשר להגיע לזה שאני אסתכל על עצמי מבחוץ. מזה משתלשל זה שעומדים מול ראי. כן? זה רק הביטוי הכי חיצוני, אבל בעצם יש לאדם איזושהי תכונה שהוא יכול להסתכל על עצמו מבחוץ. האם יש לאדם את התכונה שיכול להסתכל על העולם מבחוץ? ועל העולם מבחוץ זה לא אומר לעלות על חללית ולראות את כדור הארץ מרחוק. החללית היא בעולם, היא בתוך גדרי המקום והזמן. להסתכל על העולם מבחוץ זה להסתכל על העולם דרך עיניים של אין מקום ואין זמן. זה לא כל כך קל. זה יותר קשה לנו מה שכל הדברים האחרים שאנחנו מנסים כאילו להתרחב ולצאת מתוך עם ההסתכלות להגיע למקום שהלב לא יכול להגיע. יש הרבה דברים שאנחנו מצליחים. אנחנו מאמינים שהשם יתברך הוא אין סוף, כל מיני דברים, ועם הלב אנחנו לא קולטים, גם השכל אנחנו לא קולטים. ופה יש איזה מאוד קשה לנו, אנחנו מאמינים שהעולם הוא יכול לא להיות. אבל אחרי ככלות הכל, קשה לנו לחשוב על זה. זה מפחיד אותנו. זה קשה. למה זה? למה זה יותר קשה מכל יתר הדברים? בגלל שיש לזה שורש אמיתי. מה השורש האמיתי? שורש האמיתי זה בגלל שכשהקדוש ברוך הוא בחר לברוא, להציל ולברוא, איך אני נדמה לי על השון? להציל. כן, להצילם ולברוא. להציל ולברוא את נשמות ישראל, אז באותו רגע העולם קיבל איזה חותמת, איזה גושפן קדמלכה, איזה קיום, שהקיום הזה הוא יחסית לקיום של עולם בלי זה, הוא דבר אמיתי. מבחינה זאת העולם הוא לא אלמא דשיקרא. זה שחזל קראו לעולם אלמא דשיקרא, זה כשאנחנו מתעלמים מהנקודה הזאת שהשם ברא את כל העולם בשביל ישראל. אבל אם אנחנו קולטים את עם ישראל במרכז, אז העולם מפסיק להיות אלמא דשיקרא. העולם זה מסגרת שבתוכו פועל עם ישראל, והפעולה שלו זה לעשות את המסגרת הזאת שהיא תפסיק להיות מסגרת רק שתהיה תוכן. זו דוגמה טובה. זהו, אז ולכן בתודעה האנושית יכול להתפתח טעות שהעולם הוא מחויב המציאות. זה השורש האמיתי של העניין.
השורש האמיתי, המובן של מחויב המציאות, הוא לא רק על הכללות של המציאות, הזמן המקום, וגם הכל הפרטי.
כן, עכשיו כן. עכשיו אפילו אם יבוא מישהו ויגיד שהירח הוא מחויב המציאות, אז אני יודע לזהות מאיפה נמשך את הטעות שלו.
כל מדויק בשביל התכלית.
כן, כן. עכשיו זה לא רק הזמן והמקום. בדרך כלל הטעות היא על הזמן והמקום. לך היום למטריאליסט הכי גדול, הוא יגיד לך על חוק שימור החומר ששום דבר לא הולך לאיבוד, אבל אם תראי לו חור שחור, אז הוא יגיד, רגע, על זה לא חשבתי. שם אפילו קרן אור הולכת לאיבוד ולא חוזרת. אז מה כן? אז בכל אופן, המסגרת הכללית היא כאילו, בתוך זה מתרחש הכל. וזה טעות. למה הוא מסתכל כך? כי באמת יש מסגרת כללית שבתוך זה מתרחש הכל, והקדוש ברוך הוא חפץ בעיקרה של המסגרת הזאת, ולכן אנשים חושבים שהיא באמת טוטלית. אבל מה שטוטלי זה הרצון של השם לקיים את עם ישראל. ואם נדבר עם ישראל יחסית לטוטליות של השם יתברך, אז הוא אומר, אחרי תכלות הכל, השם יתברך הוא מחויב המציאות, לא שום דבר. באיגרת תימן כתוב שכמו שהשם יתברך הוא נצחי, ככה עם ישראל נצחי. הרמב"ם כותב. אם אני לא טועה, ככה נדמה לי, אז מי זוכר, אם מישהו זוכר אחרת שיגיד זה, אני לא הסתכלתי שם עכשיו, אבל על כל פנים זה הרעיון. עכשיו אני אקרא את הקטע הזה עוד פעם, כי יש הרבה דיוקי לשונות להיכנס כאן, הוא לא רק אומר את זה, הוא אומר עוד כמה דברים. אני קורא את זה עוד פעם. אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום, אני מתחיל כמה שורות קודם, שהעולם הוא מחויב במציאות חס ושלום, דע, שזה נמשך מחמת שבאמת אתה, שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, אתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. כי כל העולם הוא מלואו, אז עוד פעם, העולם הוא מלואו זה בדיוק כמו שאתה אמרת, העולם זה המקום והזמן, ומלואו זה כל הדברים שנמצאים בתוך המקום והזמן, ואותו דבר כל עולם. כל עולם זה מקום וזמן ברמה מסוימת, ובתוכו יש את כל העניינים, את הספירות, את ההיכלות, את המלאכים, את הנשמות, כל מיני עניינים שאנחנו לא יודעים. הכל לא נברא אלא בשביל ישראל כידוע. וישראל מושלים בעולם. זה דבר אחד. על זה צריך לחשוב. מה המשמעות של ישראל מושלים בעולם? ומה אמרנו קודם? אמרנו קודם שכל העולם כולו הוא מסגרת בשביל שבתוכו יהיה עם ישראל, והתפקיד של עם ישראל זה להכניס חיים בתוך המסגרת הזאת. שהמסגרת לא תהיה רק מסגרת, שהיא תהיה תוכן. לא רק שיתקבל אל תוך התוכן, שהיא בעצמה תהיה תוכן, כי האמת שהיא בעצמה תוכן. איזה כוח יש לישראל לעשות את זה? אז זה אמרו חכמי הזוהר, בהתארות הדלתתא, התארות הדלאלה. וחכמי התלמוד אמרו, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. ורבי נחמן אמר, כשיהודי עושה ככה, הוא עשה ככה עם היד, אז נעשה ככה בכל העולמות. וכשיהודי עושה ככה, אז נעשה ככה בכל העולמות. זה עניין של אחריות, כי כל מחשבה וכל דיבור וכל מעשה שאנחנו משדרים, אז זה בעצם, זה הולך עד אין קץ. מדוע זה הולך עד אין קץ? כי אנחנו עד אין קץ. השורש של המחשבה והדיבור והמעשה שלנו, למרות שיכול להיות שזה מחשבה ודיבור ומעשה שאנחנו מקטלגת, שזה מגיע מהנפש הבאמית, מגיע מקליפת נוגה. הנפש הבאמית לבד לא יכולה לתפקד. הנפש הבאמית היא רק תרגום. אבל בעצם זה מגיע מהנשמה, והנשמה היא חלק אלוקה. וכשהנשמה מדברת, זאת אומרת, היא משדרת משהו שקוראים לזה דיבור, שזה הופך להיות דיבור דרך הפה. כשהנשמה משדרת מחשבה, כשהנשמה משדרת פעילות כלשהי, לא משנה, שזה הופך להיות מעשה, אז הדבר הזה יש לו השפעה על הכל, בגלל שהכל נברא בשביל אותה נשמה. וכמו שאני אגיד שהציר המרכזי של כל המערכת בנויה מסביבו, הציר הזה זז עכשיו. אז מה יקרה עם כל המערכת? גם היא תזוז. לא יכול להיות אחר. כי הכל נברא בשבילו. הכל זה רק תוצאה מהדבר הזה. על זה הקדוש ברוך הוא חשב בהתחלה, על היהודי. וכשהיהודי עכשיו, זו אחריות גדולה. איזה חבילות אנחנו שולחים כלפי מעלה? מה מקבלים מאיתנו? בן אדם מדבר, הוא צריך לחשוב שהוא כותב מכתב. והמכתב הזה אף למעלה. זה דמיון מודרך. והמכתב הזה אף למעלה, ולמעלה מישהו פותח את המכתב וקורא מה כתוב. ואז הוא מסתכל ואומר, וואי, מה בן אדם הזה חושב בכלל? בסדר, זה שהוא ילד קטן והוא נמצא למטה בעולם הזה הגשמי, זה בסדר גמור, אבל שיהיה ילד טוב לפחות. זה נקרא שישראל מושלים בעולם, כי לפי מה שאנחנו שולחים כלפי מעלה, בדיוק דברים כאלה יורדים אחר כך חזרה כלפי מטה. ובמידה שאדם מודד, במודדים לא. והתארות הדלת הייתה, התארות הדלת אלה. מה שאנחנו מעוררים, אם יהודי, אדם מישראל, עובר על מצוות לא תעשה, שורש של מצוות לא תעשה למעלה זה מידת הגבורה. הוא מעלה ללמעלה משהו ששייך למידת הגבורה, הוא ממשיך על עצמו את מידת הדין. אם הוא מקיים מצוות עשה, השורש שלה זה מידת החסד, הוא ממשיך על עצמו את מידת החסד. תגיד לי מה זרעת, אני אגיד לך מה תקצור. ובאופן כזה הוא מושל גם בעולם, כי כל העולם נברא בשבילו. והוא מושל בכל העולמות. ועל כן, בוודאי אתה, אחר שנאצלו ונבראו נשמות ישראל, כביכול הוא יתברך מוכרח לברוא ולקיים העולם. אז אני חושב שהוא מוכרח, הוא הכניס את עצמו להתחייבות. זה סוג של כריתת ברית. יש מושג, אני לא יודע מה השורש של הביטוי, זה נשמע ביטוי מימי הביניים, אבל אנחנו יודעים שאין מושג של הכרח אצל הקדוש ברוך הוא. אני ראיתי בכתבי חב"ד, ראיתי פעם או פעמיים ביטוי הכרח אלוקי, רק זה מחולק לשניים, הכרח אלוקי טבעי והכרח אלוקי רצוני. מה זה הכרח אלוקי טבעי ומה זה הכרח אלוקי רצוני, אני לא זוכר מה כתוב שם, אבל על כל פנים, יש דברים שהקדוש ברוך הוא יצר חוק, גם הסגליפו בתיאור עילה, כתוב בזוהר. הקדוש ברוך הוא חקק חקיקות בתואר העליון. כשהוא רצה לברוא את העולם, הוא חקק חקיקות. לחקוק חקיקות, המשמעות של זה זה לחוקק חוקים. הוא חקק חוקים. חוק שהוא חקק, אחד מהחוקים שהוא חקק, למשל, זה במידה שאדם מודד והמודדים לו. או שיש שכר על מצוות ועונש על עבירות. זה חוקים. יש בזה כל מיני ניואנסים, מה בדיוק. אבל יש עניין, וכמו קריטת ברית, שהוא לא רוצה להפר אותה. זה נקרא הכרח. אז הוא מוסיף את המילה כביכול. כביכול הוא מוכרח לברוא ולקיים העולם. כי על מנת כן נאציל נשמות ישראל, כדי לברוא בשבילם כל העולמות. אז מה העיקר, הנשמות או העולמות? משפט מאוד מורכב, קשה מאוד להבין אותו. מה כתוב? עוד פעם, אני אקרא את המילים. כי על מנת כן נאציל נשמות ישראל, על מנת מה? כדי לברוא, אם היה כתוב כדי לברוא את כל העולמות, אז העולמות זה העיקר. אבל לא כתוב כך. על מנת כן נאציל את נשמות ישראל, כדי לברוא בשבילם את כל העולמות. אז מי התכלית? הנשמות. רק אין טעם להוריד את הנשמות למקום שאין עולם. כי לנשמות יש עבודה לעשות. עכשיו, מה התכלית של העבודה? לתקן את העולם. אז עוד פעם העולם הוא העיקר. זה לא. התכלית של העבודה זה שהנשמה תזכה לתקן את העולם. אבל באופן כזה הנשמה תמיד זה העיקר. זה זכות לנשמה שהיא הופכת את העולם לבית מקדש. זה התכלית.
מישהו
עושה משהו שהוא עושה מצווה אבל הוא לא רוצה לעשות את זה, הוא מתנגד אבל הוא עושה את זה, הוא יכול לעשות. אז איזה, מה מעורר מלמעלה? המחשבה שלו היא לא, המעשה שלו הוא כן. המעשה הוא כן? יש, כשעושים מצווה או כשלומדים תורה, יש לפחות 5 אופנים, איך שעושים את זה. יש אופן אחד, שבן אדם אילפו אותו. זה תהליך של אילוף, כמו שמאלפים בעל חי. ואז הרבה פעמים באמת הוא לא רוצה, אבל הוא מכריח את עצמו. כי אמרו לו ואילפו אותו והכריחו אותו, או שלא נעים לו עם אחרים, אבל זה אני לא מדבר. באופן רגיל. אופן שני זה שהוא זוכר שהוא יהודי. הוא קם בבוקר, הוא זוכר שהוא יהודי, והוא מייקר את זה שהוא יהודי, אכפת לו. זה אומר לו משהו, זה עושה לו משהו בלב. ואז מכוח זה הוא עושה דברים טובים, הוא מקיים מצוות, הוא לומד תורה, הוא מתפלל. דרגה שלישית זה שהוא מתבונן בגדולת השם. אבל הוא לא מתעורר. הוא לא מתעורר. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני הבנתי שהדבר שהכי הכי נכון לאהוב זה אתה. אבל אני, הלב שלי סגור. הדרגה, הרמה הרביעית זה שהוא מתבונן בגדולת השם והלב שלו כן מתעורר. והרמה החמישית זה שהוא מתבונן ולא סתם שהלב שלו מתעורר, אלא שהוא מגיע לביטול כזה, איך כתוב שם, האבות הן המרכבה. שזה מה שכתוב במשנה, בטל רצונך מפני רצונו. בכל הדרגות לפני זה יש לבן אדם רצונות משלו. הוא היה מעדיף עכשיו לעשות משהו אחר. אז זה כמו שיש לי מישהו שאני מאוד אוהב אותו. הייתי מעדיף עכשיו לעשות משהו אחר, אבל לא מבקש ממני שאני אשב איתו עכשיו, אני אקשיב לו. בגלל שאני אוהב אותו, אני עושה את זה ברצון, אני עושה את זה מתוך אהבה. יכול להיות שאני שמח יותר ממה שאם הייתי עושה את התוכניות שלי. אבל לא ביטלתי את הרצון. ברגע שהוא יעלה מהעיניים שלי, אני אחזור לעשות את ההוא. אבל מי שבבחינת מרכבה, אין לו רצון. הוא כאילו על כל דבר, בחסידי סלונים סיפרו שהיה פעם חסיד, שהוא גר בעיר אחרת, לא אפשר רבי, לא אפשר רבי מסלוני, וטלפונים עוד לא היה, והוא אף פעם לא שתה כוס מים בלי לשאול את הרבי. איך זה יכול להיות? אז התשובה הספונטנית שלנו זה טלפתיה, נכון? אבל זה לא. אמרו שהיה כל כך בטל הרבי, שהוא תמיד ידע מה הרבי היה אומר לו, אם היה אומר לו כן או לא. ואפילו על כוס מים. כן. זה משל. זה סיפור שהיה, זאת אומרת, אף אחד לא יודע אם זה האמת, אבל היה יהודי כזה שעליו אמרו את זה. אף אחד לא יודע אם זה אמיתי. אבל על כל פנים, הסיפור כולו הוא משל על, על מרכבה. אז, אז זה אנחנו לא מדברים. זה ודאי, זה עבודה של הצילות. אבל כל היתר, כל המדרגות, זה שעושה את הכל בגלל אילוף, אז כל העבודה שלו היא מעוררת בהיכלות של עולם העשייה, או בהיכלות של העולם הזה, באיזשהו מקום. הוא לא אחד שעושה את הכל כדי שיעריצו אותו ויקדישו אותו ויכבדו אותו ויחבבו אותו ושיכתבו עליו בעיתון, אז הוא מוריד את הכל לקליפה. אז הוא גם צריך להמשיך לעשות. מתי שיחזור בתשובה, גם התורה תחזור איתו. אבל בן אדם שעושה את הכל בגלל אילוף, אז הכל נשאר ברובד של עולם העשייה. ושזה חזל אמרו, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, שהוא לא נשאר בעולם הזה. ובזוהר, בתיקוני זוהר, כתוב, אורייתא בלא דחילו ורחימו, לא פרחה לעילה, תורה בלי אהבה ויראה. כל היתר, זה כל מיני דרגות, לאן הם מעלים את זה שזוכר שהוא... זה שזוכר שהוא יהודי, אז כבר יש לו איזה טיפת רגש, יש לו כבר קשר עם עולם היצירה. זה שמתבונן ועובד קשה ולא מצליח אפילו להגיע לרגש, או שהוא מגיע לרגש כמו על ידי זיכרון ולא יותר, אז הקדוש ברוך הוא מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, וזה עולה לעולם הבריאה. ואותו דבר, אחד שמתבונן וכן מתעורר, ומאין שהעבודה שלו עולה לעולם הבריאה, כל אחד. אבל בסוף בסוף, תמיד הכל מגיע למעלה עד אין קץ. שום דבר לא נשאר בדרך, אלא שגם הבירורים שאנחנו מהאוכל, מה שעולה מהאוכל שאנחנו אוכלים, כל ניצוצות הקודש וכל זה, המקום הכי גבוה, עם הכוונה הכי גבוהה, ועם הלב הכי בוער להשם יתברך, אפשר להביא את זה רק לעולם הבריאה, לא למקום יותר גבוה. רק שם כתוב שמעולם יותר גבוה יורדים ומעלים את זה הלאה. זה לא יכול לעלות בבת אחת. יש איזה כזה מרומז, ותקום עוד לילה ותיתן פרס לביתה וחוק לנערותיה. כתוב שהמלכות יורדת ומעלה את הרפח ניצוצים. הרפח ניצוצים זה טרף, רפח עם הכולל. זה מושג קבלי, לא משנה, אבל כל פנים ודאי שיש משמעות לכל מצווה שיהודי עושה. עד רבה. יש מצוות יוצא מן הכלל, יש מצוות, נגיד אם גוי הכריח יהודי לעשות מצווה, היהודי לא רצה לעשות את המצווה, הוא לא יצא את זה חובה. אחר כך אם הוא מתחרט והוא הולך לעשות את המצווה, עוד פעם צריך לברך על המצווה, כי הוא לא יצא את זה חובה. אבל אם הוא הכריח אותו מצווה שיש בה הנעת הגוף, גוי הכריח יהודי לאכול כזית מצה בליל הסדר, אז זה מתחלק לשניים. אם הוא יודע שזה מצה, הוא יודע שהיום ליל הסדר, אז הוא יצא את זה חובה. נפקמינה למה שאם אחר כך הוא התעשת ונפל לו הסימון, הוא הלך למקום שעושים ליל סדר, והוא אמר אני רוצה להשתתף, אז ברכת על אכילת מצה הוא לא יכול להגיד כי הוא כבר אכל. אבל אם הוא לא ידע שהיום ליל הסדר, או שלא, הוא לא ידע שזה מצה, אז הוא לא יצא את החובה. כי אז זה, זאת אומרת, מעשה שהוא רק טכני, בלי שום השתתפות של כלום, זה לא שווה. מה?
בעשייה למטה אתה צריך לחבר את המדרגות של הצרליוניות, הנשמות,
המחשבות. כן, כן. אבל אחרי ככלות הכל, הכל יותר טוב מה שלגמרי לא. זה ברור. אך נשמות ישראל בעצמן, כשנאצלו, היו הם בעצמם עם כל העולמות התלויים בהם, הכל היה אפשרי המציאות. כי היה באפשרותו להצילם ולבוראם או שלא לבוראם. אך תכף כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להציל נשמות ישראל, אז היה כל העולם בבחינת מחויב המציאות. כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל, אז היה כביכול ומחויב להמציא העולם, כי על מנת כן נאצלו נשמתם. שכל העולמות יברו בשבילם, והם ימשלו בכל, והבן היטב. מה שכאן צריך להסביר רק בקטע הזה, זה הביטוי להציל ולברוא. דיברנו על זה שבוע שעבר, גם אז זה לא היה כל כך ברור. אולי נדחה את זה באמת, לסוף התורה, אז נדבר יותר על המושגים הבסיסיים האלה. טוב, עכשיו נראה את הקטע הבא, בעיקר הכוונה. עיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל, היה, זה עיקר הכוונה, הפנימיות של הכוונה, היה כדי שישראל יעשו רצונו, ושיחזרו וידבקו בשורשן. דהיינו שיחזרו ויוכללו בו יתברך שהוא מחויב המציאות. ובשביל זה נברא הכל. האמת שעל זה יש הלכה ארוכה בנקודת ההלכות. היא לא מבוססת באופן רשמי על כמה שורות האלה, היא מבוססת על התורה הקודמת שלמדנו. אם תשימו לב, אם תשבו בבית, תפתחו ספר ותראו את שתי התורות האלה, נון א' ונון ב', זה כמו שני פרקים של, של אותו, של המשך אחד. מה למדנו בנון א'? למדנו את ההבדל בין אמת לשקר. אמת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואיפה שיש יציאה לבר, יציאה החוצה, זה שקר. איפה שאנחנו אומרים שניים, איפה שיש משהו שהוא נפרד מהשם יתברך, זה כבר התחלה של השקר. הקצה הנמוך של השקר זה לעבוד עבודה זרה. ועל זה אנחנו אומרים, אל תאמרו מים מים, כשנאמר דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי, זה מה שלמדנו. עכשיו אנחנו עולים בדרגה, על התורה הזאת, הוא כותב בליקוטי ההלכות, הלכה ארוכה, ששם הוא מבחין בשלוש דרגות, הוא מדבר על אמת, על שקר ועל אמת, ועל אמת לאמיתו. והוא אומר שם שהנשמה למעלה, שהיא עוד לא יצאה החוצה, ועוד לא כאילו היא בחיקו התברך, הנשמה שנתת בי תאורה, אז היא באמת. וכשהיא יורדת, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת, אתה משמרה, איך כתוב שם, אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי, אז היא מסתובבת בעלמא דשיקרא. אבל דווקא על ידי זה היא יכולה להגיע לאמת לאמיתו. וכל נשמה שעוד לא ירדה לעולם הזה, היא לא יכולה לנגוע באמת לאמיתו. מה זה האמת לאמיתו? האמת לאמיתו זה הטוטליות המוחלטת של השם יתברך, שאפילו כמה שיסתירו עליו, וכמה שהעולם הוא מגושם, וכמה שהתודעה של העולם מגושמת, מתוך כל הדברים צועק כבודו יתברך. זה שורה בלקוטי מהר"ן במקום אחר. ספרו בגויים את כבודו. אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה, זה כתוב בתנ"ך על העתיד לבוא. לעתיד לבוא כולם ישמעו את הצעקה. אבל אם יש צדיק שעכשיו הוא בבחינת לעתיד לבוא, אז הוא מגלה לנו סוד. אתם יודעים מה? כבר עכשיו אבנים צועקות. רק אתם, יש לכם פקקים באוזניים, אנא. תשלפו את האטמים, אז תשמעו. ובעצם בשביל זה נשמה ירדה. התכלית האמיתית של ירידת הנשמה לעולם הזה, היא תושג לעתיד לבוא. התכלית האמיתית תושג לעתיד לבוא. אנחנו אומרים, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. עכשיו אנחנו בונים את הדירה, לעתיד לבוא היא תהיה דירה. אחרת, מה הפירוש? יש סיפור מהמגיד, מהמגיד ממזריץ', הבעל שם טוב שלח אליו פעם יהודי עשיר, למסור לו איזה שליחות. והיהודי הזה התגלגל אצל המגיד, הוא ישן על הרצפה, על קרשים, המגיד היה עני גדול. הוא היה מלמד והיו... אותם קרשים שביום היו שולחנות, בלילה הם היו מיטות. זאת אומרת, זה היה שולחן מתפרק כזה, זה היה עמדו כמה בולי עץ, ואז זה עמד לוח. ובערב הורידו את הלוחות, ושמו לילדים שישנו על חתיכת קרש, שלא ישנו על, על הרצפה ממש. וככה הוא התגלגל אצלו שם איזה 24 שעות, הוא ראה את הכל, ולפני שהוא הלך ממנו, יהודי עשיר, שחי בתנאים טובים, הוא שאל אותו, תגיד לי, איך אתה יכול לחיות ככה? אז אמר לו, ואיך אתה נשארת בחיים ככה? אמר לו, אני בדרך. הוא אומר, למה אני בדרך? זה הסיפור. וככה אמרו חז"ל שהעולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. מי שמכין את עצמו בפרוסדור, יש לו בטרקלין. פה באים, בא המדרש, והופך את הכל, ואומר, התכלית של כל העולמות, זה העולם הזה דירה בתחתונים דווקא. אז מה התכלית? למטה או למעלה? התשובה היא שהמדרש מדבר על העתיד לבוא. לעתיד לבוא העולם הזה שלנו יהיה התכלית. כי אז יתגלה כבוד השם בעולם הזה יותר מה שבעולמות האלה. כי פה בעולם הזה התמודדו עם היצר הרע. עכשיו בונים, וכמו שבונים, סכנה, כאן בונים, יש שלט. עכשיו בונים, וכשבונים המלך עוד לא גר בתוך הבית. בונים בית למלך, אשרי מי שזוכה להשתתף בבניין. אבל ההתעסקות הזאת היא הרבה יותר אמיתית מאשר להישאר בהיכל הישן של המלך, שהוא כבר בנוי, ולשבת שם ולחרוק ידיים. פה אתה באמת מתלכלך, אתה מלא, אתה הולך עם מכנסיים מעובקות, עם נעלי עבודה, אבל אתה בונה היכל המלך. אתה עושה את הרצון האמיתי של המלך. וזה כשהנשמה יורדת פה, היא נוגעת באמת לאמיתו. ומה זה אומר? זה אומר שהיא נוגעת בנקודה הכי פנימית, כששם העולם לא מסתיר. כשהנשמה בעולם העליון, היא לא נוגעת בנקודה הזאת שהעולם לא מסתיר. היא נוגעת במקום שאין הסתר, חוכמה גדולה. אבל בגלל זה באמת כתוב במדרש שהורידו מלאכים, אז הם לא עמדו בניסיון. הורידו את המדרש הזה. רש"י מביא את זה בבראשית. היו מלאכים שכתרגו על בני אדם. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם רוצים לנסות להיות במקומם? הם אמרו כן. אז הם לא רק שהם חטאו, הם החטיאו אחרים. כי המלאך הוא באמת, הוא לא שייך לאמת לאמיתו. אז ברגע שלוקחים אותו מהאמת, הוא נופל לתוך השקר. הבן אדם, כשהוא יוצא מהאמת, הוא מגיע לפרשת דרכים, הוא יכול לבחור בשקר, הוא יכול לבחור באמת לאמיתו. אם הוא לא ילך אחרי השקר, הוא יגיע לאמת לאמיתו, וזה המשמעות, כולם מכירים את הביטוי ירידת צורך עלייה. מוכר, אצל רבי נחמן, הלשון הוא ירידה, הירידה היא תכלית העלייה. הביטוי תכלית זה כאילו עלייה אינסופית, עלייה, קפיצת מדרגה, לא עלייה סדרתית כזאת, עוד מדרגה ועוד מדרגה. הירידה לעולם הזה זה בעצם שנותנים לנו את הכלי להמליך את הקדוש ברוך הוא, לגלות את, זה הפסוק, לגלות את המלכותו בכל משלה. שנמצאים בגן עדן לא מגלים את מלכותו בכל משלה. כי פה יש מאורות צפונים, יש פה כל מיני, קוראים לזה בכל מיני שמות. איפה מגלים שהמלכותו? פה אפשר לגלות מלכותו בכל משלה. אפשר להיות בשאול תחתית ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות שגויים תפסו אותו ואין לו תלית ואין לו תפילין ואין לו, אין לו כלום, אין לו אוכל, אין לו כלום, אבל עם המחשבה שלו הוא צועק השם אחד, אז הוא עשה את כל העבודה. ואף אחד באף עולם לא יכול לעשות את זה. ואותו דבר אם לא גויים תפסו אותו, אלא יש את הגויים שיש לו בלב. הם תפסו אותו, והם שיבדו אותו, והם עינו אותו, ומענים אותו עדיין. ועדיין הוא בסכנה שהוא ייפול ויחטא עוד פעם, אבל אם בין לבין הוא צועק השם אחד, הוא צועק ריבונו של עולם, אני לא רוצה. אני לא רוצה, מה אני אעשה? אני נופל, אבל אני לא רוצה. אז הצעקה כזאת ממליכה את השם יותר משכל העולמות העליונים. זה התכלית. יוצא מזה שעל ידי הירידה הזאת לכאן, הוא כביכול נכלל בהשם יתברך יותר מה שהוא היה קודם. קודם הוא היה קרוב להשם בתנאי שהתנאים מאפשרים את זה. עכשיו הוא קרוב להשם לא מצד האדם אלא מצד השם. מתגלח שמצד השם הוא תמיד קרוב. מצד האדם אנחנו לא תמיד קרובים, מצד השם, השם תמיד קרוב. עכשיו הוא מגלה שהאמת היא כמו שזה, כמו שמסתכלים מצד השם. וזה עבודה של בני אדם, בשביל זה אנחנו פה. יש כאן עוד נקודה. הנקודה היא, זה נקודה מחמיאה, בעצם קיבלנו מחמאה עכשיו. מה המחמאה? זה פרויקט הרי לא קל. הרבה יותר קל להחליק לכיוון השקר. אז כנראה שסומכים עלינו. זה המחמאה. על ילד בר מצווה, על ילדה בת מצווה, סומכים שהם יעשו את זה מה שהמלאכים לא יכלו לעשות. זה מחמאה גדולה. כשמקבלים את זה ככה, אז זה כאילו הרבה יותר קל לזהות עם זה. ולא, וואי, זו עבודה קשה. להפך. עכשיו, למה באמת סומכים עלינו? כי יש לנו את הנקודה הזאת עמוק בתוך הנפש. וכשבן אדם מגיע, יש את הנקודה של הטוטליות של הקדוש ברוך הוא עמוק בתוך הנפש, וכשבן אדם מגיע למצב של כאילו הכל נסגר לו, הנקודה הזאת מתגלית. ואז הוא עושה את העבודה. נמצא. כל מה שישראל עושים רצונו של מקום ונכללים בשורשם, שהוא מחויב המציאות, על ידי זה נכלל כל העולם שנברא בשבילם בחיוב המציאות. מה אמרנו הרגע? אנחנו מגלים איך שהאבן צועקת מהקיר כבר עכשיו, לא רק לעתיד לבוא. עכשיו כל העולם כלול בו התברך. זאת אומרת, אנחנו מעלים את העולם למדרגה שהוא היה במחשבה של השם קודם הבריאה. אם נחבר את זה לתורה הקודמת שלמדנו, אנחנו מעלים את זה מהשניות לאחדות. אמרנו, שתכף שנברא משהו נהיה שניים. עכשיו אנחנו מעלים את הכל לאחדות. מגלים את האחדות של השם בכל מקום. על ידי מה? על ידי כל התגברות. כל פעם שאנחנו בוחרים בטוב, בכל צומת בחיים שלנו, כל פעם שבוחרים בטוב, אנחנו מגלים את האחדות. כי עיקר התכלית שנברא העולם הוא בשביל זה. ורק בשביל זה מחויב השם יתברך כביכול לברוא ולקיים כל העולמות בשביל ישראל כנראה. כדי שיעשו רצונו. ועל כן אז די כך. כשעושים רצונו, נכלל העולם מבחינת מחויב המציאות כנראה. כי כל מה שעושים רצונו יותר, הם נכללים ביותר עם כל העולמות התלויים בהם בחיוב המציאות. כי על ידי שעושים רצונו יתברך, הם חוזרים ונכללים בו. לא רק אנחנו, העולמות חוזרים ונכללים בו. שהוא מחויב המציאות, ואז נכללים עמהם כל העולמות התלויים בנפשם בחיוב המציאות כנראה. טוב, אז מה שקרה לנו עכשיו, יכול להיות שקיבלנו מוטיבציה, כן? זה, למדנו משהו שגורם לנו לרצות לבחור בטוב. עכשיו אנחנו צריכים לקבל טכניקה. לא מספיק מוטיבציה, אנחנו צריכים לקבל כלי. לרצות לבחור בטוב, יכול להיות שבאנו עם מוטיבציה וכל הזמן נכשלנו. עכשיו גדלה המוטיבציה. לפעמים רק הקונפליקט גדל על ידי זה. יש לי עוד יותר מוטיבציה, אבל מצד שני כל הגדול מחברו. יצרו גדול ממנו, אז מה עושים? אז יש יצר.
יצא שגם ההשגחה על האדם היא גם מחויבת המציאות.
השגחה על האדם מחויבת המציאות.
כן, גם את עושה מזה, זה החיבור בינו לבין העולם.
כן, נכון, נכון. זה עוד סוגיה. אך לזכות לזה להיכלל בשורשו, דהיינו לחזור ולהיכלל באחדות השם יתברך, שהוא מחויב המציאות, וזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ביטול. כאן הוא לא מדבר על הביטול שדיברנו קודם, האבות הן המרכבה וכל זה. הוא מדבר על ביטול, על ביטול היש, מה שנקרא, על ביטול ברמה פשוטה. שיבטל עצמו לגמרי עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך. באיך שאפשר להיכלל מהעולם הזה ברמה שלנו. הוא לא מדבר עכשיו על... הביטוי הוא ביטוי גבוה. יש כאן... כי הוא רוצה לבטא את הטוטליות, אז הוא מתבטא בצורה מאוד מוחלטת.
שאלה על מה שהוא קראנו קודם, וכן, אז רק כשעושים רצונו נכלל העולם בבחינת מחויב המציאות, אין זה דומה למה שחז"ל אמרו, אולי בני אלוהים מקבלים את התורה, העולם היה חוזר לטוב?
יכול להיות. יכול להיות. כן, כנראה שזה באמת העניין. ועכשיו זה עדיין ממשיך, הרי אנחנו אומרים נותן התורה בלשון הווה, לא נתן תורה, נותן תורה. הרי כל העבודה זה לקבל את התורה. כל פעם שיהודי בוחר בתור הוא מקבל את התורה. מה, הביטול כאן הוא כתוב בצורה מאוד חריפה, הביטול שיבטל עצמו לגמרי עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך, זה עדיין לא הביטול שדיברנו עליו קודם. מדובר שבן אדם מבטל את עצמו, לא שהוא שורה עליו איזו קדושה עליונה שהוא מתבטל בגלל זה, הוא מבטל את עצמו. עד שלפי ערכו, לפי דרגתו, נכלל באחדותו יתברך. זה כמו, אפשר לראות דוגמה פשוטה. מי שפותח סידור, לא בכל הסידורים זה מופיע, היום פחות ופחות, אבל בסידורים ישנים היה את זה הרבה. שהיה כתוב לפני פרשת עקדה, היה כתוב, מכאן תפילת העשייה. אחר כך לפני ברוך שאמר, היה כתוב, מכאן עד השתבח זה תפילת היצירה. אחר כך היה כתוב, לפני 18 היה כתוב תפילת האצילות. פה אתה באצילות. אז אנחנו באצילות. כל יום אנחנו שלוש פעמים ביום באצילות. מה הכוונה? הכוונה לפי ערך, באופן יחסי. באופן יחסי... הביטול שם בתפילת עמידה הוא ביטול טוטלי יותר מאשר בכל התפילה, בגלל שמצד אחד מבקשים על הדברים הכי פשוטים, מצד שני מקשרים את הדברים הכי פשוטים לגמרי להשם יתברך. אנחנו עומדים, אסור לנו לעשות כלום, והשם יסדר לנו את הכל. זה תכלית הביטול בתוך הבלגן של העולם שלנו. אז אצלנו זה האצילות. אז אותו דבר שייך להגיד שיקלל בו לגמרי, כל אחד לפי ערכו. אין כאן תנאי שאי אפשר לזכות לכל מה שהוא דיבר קודם, אלא אם כן תהיה צדיק כמו אברהם אבינו. זה לא נכון. כל אחד לפי ערכו, באיזה מקום שהוא עומד, ויודע נפש, יודע צדיק נפש בהמתו כתוב, ולב יודע צרת נפשו, כל אחד יודע איפה הוא תקוע. אחד תקוע בכעס, אחד תקוע בקנאה, אחד תקוע בשנאה, אחד תקוע בגאווה, אחד תקוע בתאווה. לא יודע, כל אחד תקוע במקום אחר, כל אחד תקוע במקום אחד יותר, ביתר המקומות קצת. אז וזה לא נותן לו להתבטל אפילו ברמה שהוא מסוגל להתבטל, לפי הדרגה שלו, לפי שורש נשמתו. ודאי שנשמה דאצילות, יש לה זכוק הכלים השלובים, היא יכולה להגיע לשם. אנחנו פחות. אז אי אפשר לבוא לידי ביטול, כי אם על ידי התבודדות. כי על ידי שמתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. הנושא של ההתבודדות זה להעמיד את כל מה שקורה בי מול השם יתברך. זה בדיוק הפוך מה שהרומאים אמרו, תן למלך את אשר למלך, תן לאלוקים את אשר לאלוקים. המשכילים, תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, כל הדואליות הזאת, שהדואליות הזאת היא מושלת בחיים שלנו עם כל הנימוסים, עם כל עם אנשים זרים מתנהגים יפה. אם היינו מתנהגים עם בני הבית כל כך יפה כמו עם אנשים זרים, זה היה אידיליה לא נורמלי. ביידיש היו אומרים בדיחה, לא תשנא את אחיך בלבביך. כתוב, אהבת לרעך כמוך, שיהיה כתוב, אהבת לאחיך כמוך. אבל הוא אח, אי אפשר לאהוב אותו, אז בכל הפחות אל תשנא אותו. אז זה הכל, זה עולם של דואליות, בין אדם לחברו, וגם בין אדם למקום. יש לנו את הרגע שאנחנו בוכים את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח וכל זה, ואומרים סלח לנו, אבל באמת את כל, איך זה פסוק בתנך, העושים במחשך מעשיהם. אף פעם לא מכוונים פנס של אור, של מודעות אלוקית, אל תוך החושך. כאילו, היה לי חבר שהיו פותחים, שהיינו ילדים, שלמדנו בחורף, היינו נשארים ללמוד עד מאוחר, אז כשהיו פותחים את הוילון, אז היה אומר, תסגור את הוילון, נכנס חושך. אנחנו מתנהגים ככה, כאילו ברגע שאנחנו רוצים להיות במקום אור, אנחנו סוגרים את הוילון שלא ייכנס החושך, כאילו אם יש חדר חשוך ודלת פתוחה לשם, החושך מצבן אותנו. אז אפשר שם להדליק אור, אבל אפשר גם לסגור את הדלת, וגמרנו. אז סוגרים את הדלת, זהו, שלום. ההתבודדות לא נותנת לנו לעשות את זה, למה? כי זה לא טקסט כתוב עד שכנסת הגדולה. שם כל יהודי זה תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. שיחו, לא סתם שיח אלא שיחו. מה שיש לך על הלב, מה שאיך היה רבי יואל כאן אמר לנו פעם, שהיינו בישיבה, הוא אמר, מה שחשוב לך, זה לא משנה, אם יש לך שיגעון שחסר לך מכנסיים בצבע ירוק, לא פחות ולא יותר, ואתה מוכן לנסוע עד שעתיים בשביל לקנות, אתה משוגע, נכון? אבל זה לא משנה. אתה, זה המצב שלך עכשיו, תתפלל על זה. אתה לא צריך, כמו שאומרים, לחשוב על מה ראוי ומה מתקבל. רגע, אפשר לבקש גם את זה? זה לא נכון, זה שקר. זה עוד פעם אתה נכנס לתוך אותה דואליות. מה שכואב לך באמת, תתפלל עליו. תתפלל שהשם ייתן לך שכל שיקבעו לך דברים אמיתיים. היה רב ישראל קרדונר, רב ישראל הלפרין קראו לו, רב ישראל קרדונר, הוא בא מקרדון, זה עיר בגליציה. הוא היה פה בארץ הרבה שנים, הוא גר בצפת, אחרי זה בטבריה. הוא היה עני גדול, אבא שלו היה עשיר גדול, אבל הוא ברח מכל העושר, הוא ברח לפה, הוא היה יוצא להתבודד בערים, במירון. אז פעם איזה אחד צעיר התגנב אחריו, הוא כבר היה יהודי זקן, התגנב אחריו ולשמע מה הוא מדבר. זה היה התחלת החורף, הוא היה עני ולא היה לו כסף. אז שמעו אותו שמתפלל, ריבונו של עולם, או שתיתן לי מגפיים ומעיל לחורף, או שתיתן לי שכל שאני לא צריך. אבל בלי שכל ובלי מגפיים אני לא יכול. והוא היה יהודי בעל מדרגה. היה יהודי בעל מדרגה. הרבה אנשים חזרו בתשובה רק מלשמוע את התפילות שלו. ואף על פי כן, כשהוא היה צריך, אז כמו ילד קטן, בלי חוכמות. עכשיו, אם שמים את כל האישיות, את כל הפיצ'יפקס, גם את הטוב וגם את הרע, את הכל שמים מול... השם יתברך זה האמת בעצמו, זה האור בעצמו. שמים את הכל מול, אז הכל נהיה מתוקן.
אנחנו פה מדלגים על כל
ההשתלשלות. מה?
בעבודה הזאת מדלגים על כל ההשתלשלות.
מדלגים על הכל, כן, אבל עושים את החיבור של הכל. על ידי זה מתחברת כל ההשתלשלות. כי כשבן אדם מתקן פה, אז זה מתקן למעלה. היה סבא מסלובודקה. אצלו בישיבה לא היו שרתים. הבחורים החזיקו את התחזוקה של הישיבה. היה תורנות. הגיעה אימא מאנגליה, זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה עוד, שלחה ילד בין השירים, שלחה אותו לליטה ללמוד בישיבה, מסירות נפש, מסירות נפש תרתי משמע, מסירות דמים, מסירות נפש, והגיעה לשם, פוגשת אותו מטטה את האולם או את חדר האוכל, חשבה שעובדים עליה, היא משלמת שכר לימוד ועושים אותו, אז היא ניגשה, אליו, לראש ישיבה, היא ניגשה אליו, אז הוא אמר לה ביידיש, זה משחק מילים ביידיש, אמר לה, מקר דו, קרטמן דיברת. יש קרן זה להפוך וקרן זה לטטות. הוא אמר, מקר דו, אם מטטים פה, הופכים את העולם. כן, זה בעצם הופכים את כל העולמות. אך עיקר ההתבודדות הוא בלילה, בעת שהעולם פנוי מטרדת העולם הזה. היום אפשר לעשות את זה גם משתיים עד ארבע אחרי הצהריים, אני חושב. של אנשים מתורבתים, כביכול. דווקא בלילה הם ערים, כל אלה. כי ביום, על ידי שרודפים העולם אחר העולם הזה, הוא מבטל ומבלבל את האדם מלהתדבק ולהתקלל בהשם יתברך. לאדם יש חיישנים שהוא קולט את הסביבה, וזה מבלבל אותו. כשכולם ישנים, אז כאילו יש שקט בתודעה אגב. ואפילו אם הוא עצמו אינו טרוד, אף על פי כן, מאחר שהעולם טרודים אז, רודפים אז אחר אבלי העולם הזה, על ידי זה קשה אז לבוא לידי ביטול. וגם צריכים שיהיה התבודדות במקום מיוחד, דיינו חוץ מהעיר בדרך יחידי, במקום שהם הולכים שם בני אדם. ובעצם, אם בן אדם היה יכול לבנות לעצמו איזה מקום שבו רק הוא נכנס, אבל זה לא לכל אחד יש את האפשרות, אז הוא הולך במקום שלא מסתובבים אנשים, לא בגן ציבורי, כי במקום שהולכים שם בני אדם ביום הרודפים אחר העולם הזה, אף על פי שכעת אינם הולכים שם, הוא מבלבל גם כן ההתבודדות. דיברנו על זה לפני כמה שבועות, אני לא זוכר מתי. לפעמים אנחנו נכנסים לאיזה מקום ואנחנו אומרים זה לא, אין לך שקויות פה. כשאם נכנסים לאיזה מקום מרגישים טוב, בסוף נהיים חוקרים יותר, מתברר שהיה פה משהו, וזה משפיע לאורך זמן. מה?
מוחק שמו אנרגיה.
כן, כן, זה נשאר רשימו. אנשים לא טובים מסתובבים באיזה מקום, הם משאירים... ואנשים מרגישים את זה. ואף על פי שכעת אינם הולכים שם, מבלבל גם כן ההתבודדות, ואינו יכול להתבטל ולהיכלל בו יתברך. על כן צריך שילך לבדו בלילה בדרך יחידי, במקום שאין שם אדם. ושם ילך ויתבודד ויפנה ליבו ודעתו מכל עסקי העולם הזה. זה ההתחלה, זה הדבר הראשון בהתבודדות, זה כאילו, זה דומה לריקבון הגרעין בארץ. קודם כל, יש לי גרעין של תירס, אני רוצה שיצמח לשתיל, קודם כל אני צריך לא לראות את הגרעין. צריך לשים אותו באדמה. זאת אומרת, קודם כל לקחת את הכל, קודם כל להפסיק לחשוב על הכל. כי כל זמן שאני חושב על זה, ועוד לא הפסקתי לחשוב על זה, אני לא יכול לחשוב על זה עוד פעם בצורה נכונה. אני מתחיל לחשוב על זה, אז אני מתחיל כל המניפולציות. רגע, אז אני צריך לדבר עם זה, וצריך לעשות את זה. קודם כל אני צריך לחשוב כאילו שאני... הדוגמה הכי טובה זה כאילו שאני כבר נפטרתי מהעולם. רגע אחד לחשוב, זה לא מפסיק כל כך. בסוף הרי כולנו ניפטר מהעולם. רגע אחד לחשוב, זה לא מצחיק בכלל. זה רציני מאוד. רגע אחד לחשוב, כאילו אני מסתכל עכשיו מלמעלה על הכל, כל העסקים האלה, כתוב במדרש שבן אדם לא בא לבית להגיד, תמתינו לי עד שאסדר את החשבונות שלי ועד שנכתוב צוואה על הילדים שלי. ברגע שזה מגיע, זה מגיע. אז אם בן אדם חושב שהרגע הזה כבר מאחריו, והוא מסתכל עכשיו על כל הדברים האלה, הם כבר לא רלוונטיים בשבילו. עכשיו הוא מתחיל לחשוב, אם היו נותנים לי במקום הזה אפשרות לתקן, מה הייתי עושה? הייתי רואה עכשיו, ממבט כזה אני רואה, זה לא משנה שניסיתי איזה פרויקט והוא לא הצליח לי, אבל כמה שקרים שיקרתי בדרך, זה מה שיציק לי שם. זה שהפרויקט כן הצליח או לא הצליח, זה לא משנה לי עכשיו. זאת אומרת שבאותו רגע שהוא לוקח בחשבון שהוא כבר איננו, אז יש לו הסתכלות נכונה על הכל, הוא כבר לא מבולבל. ואז כשהוא מסתכל נכון, הוא יכול להתחיל לתקן את זה. היות שהוא באמת הוא יודע שעדיין הוא נמצא פה, והוא יחזור, והוא כאילו יתעורר מההתבודדות הזאת, בעוד שעה או בעוד חצי שעה, הוא יקום מהמצב הזה, הוא כאילו עכשיו הוא כאילו מנוטרל, הוא איננו. אבל הוא יחזור, ואז אם עכשיו הוא יעשה את התיקון, הוא יכול להמשיך את התיקון גם אחר כך. עכשיו הוא עושה את התיקון וירטואלי. איך הוא עושה את התיקון וירטואלי? הוא שם את הכל לפני הקדוש ברוך הוא. זה כמו שלוקחים את הבהמה ושמים על המזבח. זאת העבודה. זאת אומרת, יש לי את הנפש הבעמית שלי עם כל הבלגנים. איך כתוב שם? ראשו על קרבו על קרעיו. את הכל שמים על המזבח. זהו. ועל זה מבקשים. ואז כשיוצאים מזה ופוגשים עוד פעם את כל השקרים הקטנים ואת כל השטויות, מסתכלים על זה כבר אחרת. וכשזה חוזר כל יום, במשך הזמן נעשה תיקון בבן אדם. לא כל אחד יש לו את הזמן החופשי בשביל לצאת בלילה, אבל איך אמר לי פעם חבר, יהודי תלמיד חכם, ראש ישיבה, אמר לי, אני באוטובוס, לפעמים אפילו בדרך לבית הכנסת, תמיד יש זמן. אם בן אדם מנצל כל רגע, אז הוא תמיד מוצא זמן. רק הכי טוב, אם זה האופטימום, כמו שאומרים. היינו, ויפנה ליבו ודעתו מכל עסקי העולם הזה ויבטל הכל עד שיזכה לבחינת ביטול באמת, היינו, שבתחילה הרבה בתפילות ושיחות בהתבודדות בלילה בדרך יחידי כנזכר לאל, עד שיזכה לבטל זה הדבר, דהיינו לבטל מידה ותאווה זאת, ואחר כך ירבה עוד בהתבודדות הנעד, עד שיבטל מידה ותאווה אחרת, ולכן ינוג זמן רב בהתבודדות בזמן הנעל ובמקום הנעל עד שיבטל הכל, ואחר כך עדיין נשאר ממנו איזה דבר, ואחר כך מבטלים גם זה עד שלא נשאר ממנו כלום. מה זה איזה דבר? פירוש. כי יכול להיות אחר שביטל כל התאוות ומידות רעות, עדיין נשאר ממנו כלום, דהיינו שעדיין לא ביטל לגמרי הגאווה והגסות. זה יכול להיות. עד רבה, יכול להיות אפילו הוא ביטל מידות רעות ויקבל גאווה. אז על כן צריכים להתייגע או להרבות בהתבודדות הנעל עד שלא ישאר ממנו כלום, שיהיה בבחינת מה באמת, עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. פה אנחנו, שאני אעזור, שנזכה לקיים כמה שאפשר, כל אחד, אפילו אם הוא יכול יותר ונדמה לו שיכול רק קצת, לפחות את הקצת שהוא יכול שיעשה.
מישהו מספר על
החפץ חיים,
אפילו
כשאתה מדבר
עם אנשים,
הוא היה מתפלל את הדרגות. כן, כתוב בתנ"ך על נחמיה. כתוב, והתפלל אל השם ואומר אל המלך, כתוב במצודות שהמילים שהוא אמר למלך היו תפילה, רק המלך עכשיו שהוא מדבר. עכשיו, שהוא מבקש רשות לעלות לתקן את החומה, תסתכל במצודות שם.
עצם ההכרה שאפשר לעשות את ההפרדה הזאת, זה עיקר
הכי. איזה הפרדה?
ההבדלה, שאני יכול לצאת מעצמי ולראות את עצמי, שלא כחלק מה...
זה עבודה, אבל אפשר. אפשר.
רוב העולם, הוא תופס שהוא והעולם זה אחד, זה בכלל לא שייך להפריד, זה לא שייך לעשות כל העבודה הזאת.
נכון.
התשתית של הכל זה להבין שאפשר לעשות הפרדה, וזה הטכניקה להגיע.
זה כמו נסימה. זה לנסור ואחר כך לחבר, נכון. לא לשכוח מכשירים.